קודם כל, אוסטרליה, פיגוע, עוד פיגוע, פיגוע נגד יהודים, באופן לא מפתיע פיגוע של איסלאם. בוקר טוב לדוקטור ענת הוכברג מרום, מומחית לגיאופוליטיקה, משברים אלומים וטרור עולמי.
בוקר טוב.
אפשר להגיד שזה לא אירוע מקרי או לא אירוע ספונטני, נכון?
בהחלט, זה אירוע מאוד ממוקד, מכוון, בוודאי ובוודאי כשמגיע בנר ראשון של חנוכה, ועוד במקום כל כך מרכזי באוסטרליה.
וטור שלך היום בנושא הזה במעריב, עד כמה זה מוכוון למעלה איראן, או עד כמה זה התארגנות של דאש, האם יודעים כבר?
ככל הנראה, תביעות האצבעות זה אכן של דאש, עם כל הסממנים והנקודות בשטח שנמצאו, ודות תודות מה שנקרא. יחד עם זה אי אפשר להתכחש לעובדה שכן הפעילות האיראנית מתפשטת גם ברחבי אוקיאניה, כמה שזה נראה רחוק ומנותק מכאן מהלבד והמזרח התיכון. ככל הנראה, וזו מדובר על שרשרת של בכלל תקריות אנטישמיות, המספרים הם ממש גרנדיוזיים בהקשר של גידול של פי חמישה במספר התקריות, ומדובר על 3,700 במהלך השנתיים האחרונות מאז פרוץ 7 באוקטובר.
שזה קצת סותר את הנרטיב בחוץ לארץ, בטח מצד הרבה אנטי-ציונים או טוענים שהם רק אנטי-ציונים ולא אנטישמים, אבל כשמגיעים הפיגועים האלה זה בבירור מראה על אנטישמיות, כמובן כי היעדים היו יהודים ולא ישראלים.
בהחלט, הם מכוונים בראש ובראשונה נגד המיעוט היהודי, שלמרות שהוא מאוד קטן באוסטרליה, מדובר על 0.5% מהאוכלוסייה, 170 אלף שמתרכזים בעיקר בערים המרכזיות, אבל אין ספק שמדובר כאן במגמה הולכת ומתחזקת, מתפשטת ומסוכנת מאוד בכל רחבי העולם.
ועד כמה אנחנו מבינים שזה, האם זה כואב לרשויות, לממשלה האוסטרלית, במובן הזה שהם באמת עכשיו התאפסו והחילו לטפל בתופעה, אז כלומר זה מכאיב להם בסוף באמת שזה קורה? או שזה יעבור ויתפייד והם יעבור לסדר היום בסוף?
כנראה שהם לא יוכלו כבר להתעלם מהעובדה שהכתובת על הקיר הייתה כבר חודשים רבים, במיוחד בחצי שנה האחרונה, כשהתראות המודיעיניות מישראל היו מאוד קונקרטיות, וההתעלמות הייתה מופגנת. יחד עם זאת, כבר כן נעשו מהלכים שבהחלט יכולים להצביע על איזושהי, אולי הייתי אומרת בזהירות, איזשהו שינוי מיוחל. האם זו אכן מדיניות תקפה ושתוכל למנוע הישנות של פיגועים ותקריות אנטישמיות? סימן שאלה ענק.
כן.
זה צריך להיות ככה באמת שינוי תודעתי מאוד עמוק ומגמתי בתוך הממשלה האוסטרלית, שלא ידועה באהדה גדולה מדי לממשלת ישראל בימים אלה.
בטור שלך את גם כותבת שהתופעה היא ממש איום ממשי על יסודות הדמוקרטיה המערבית, כלומר לא רק על היהודים, ואני שואל, יעשו פיגועים נגד יהודים לצערנו הרב, למה זה כבר ממש חותר תחת יסודות המשטר הדמוקרטי במדינות האלה שזה קורה?
כי יש כאן שילוב של מגמות של גזענות, לאומנות וכמובן אנטישמיות שמרימה ראש ומתגברת ברחבי העולם. אני מציינת שיש מאות אחוזים גידול אדיר מאז השבעה באוקטובר ברחבי אירופה, אם זה למעלה מ-500, עלייה של 500% ויותר ברחבי אירופה, 350% ויותר בארצות הברית, וגם באמריקה הלטינית. הפיגועי טרור זה פיגועי תודעה שהמשמעות היא הרבה מעבר רק לפגיעה הפיזית. זה לעורר אימה, חשש, פחד קיומי, ובהחלט יש כאן כרסום יסוד, פגיעה בחירות האדם באשר הוא, ובכלל חופש הביטוי והתארגנות, כשזה מכוון בראש ובראשונה נגד יהודים, אבל אם מסתכלים על זה בהרחבה, זה נגד המערב בכלל. יש כאן צירוף ששנאה ליהודים, אבל במקביל גם פיגועים כאלה ואחרים נגד המאגרים מוסלמים ברחבי אירופה. יש כאן סנאות שהולכות ומתלכדות לכדי איזושהי גל גזענות ולאומנות, שבין השאר הוא גם כמובן פוגע ביהודים וישראלים, אבל צריך להבין שזה שוטף את כל המערב, וזה מכוון בכלל נגד היסוד האנושי.
וזה חוזר לשאלת הרשתות וההשפעה של רשתות. ברור לגמרי שאם כל זה היה קורה לפני 20-30 שנה, זה לא היה ניצת קש בשדה קוסים כמו שזה קורה עכשיו. העולם נהיה מטורלל קצת.
ככל הנראה זה לא היה מגיע לממדים האלה, כי היום הקלות הבלתי נסבלת של מה שנקרא הכרוניקה ידועה מראש, אפשר להסיק לי נשק ואפשר לפגע, ושיח השנאה הופך להיות הרבה מעבר רק למאבק מילולי. הממדים כאן הם אדירים, ויש כאן רק מגמה שהולכת ומקצינה, כשבצד השני, כשהממסד הליברלי הדמוקרטי עושה מעט מדי, קצת מדי, מאוחר מדי, ולא תמיד אכן מצליח. לא, אני לא מדברת אפילו על ניטור של כוונות, אני מדברת על גם כשיודעים וגם כשכתובת על הקיר, עובדה, אנחנו רואים מה שקורה עם אוסטרליה, ודרך אגב גם בניו זילנד המספרים מאמירים, גידול של למעלה מ-300% בתקריות האנטישמיות מאז ה-7 באוקטובר, שהממשלות לא מתמודדות עם התופעה, זה רק הולך ומתחזק ונותן לזה אפילו גושפנקה.
כשקראתי את הטור גם אמרתי לעצמי, עד מתי יבינו מדינות המערב שבסוף זה יגיע אליהם, אבל אז פשוט התפסתי לי את הפיגועים, רשימת הפיגועים באירופה ב-20 שנה האחרונות, וגם בארצות הברית, פיגועים שמאחוריהם עומדים גורמים אסלאמיים, פיגוע רכבת במדריד, הפיגועים בלונדון, בפריז פעמיים, כולל 130 הרוגים באותו תיאטרון בטקלאן, פיגועי בריסל, ניס, שוק המולד בברלין, ברמבלס בברצלונה, בלונדון ברידג', בארצות הברית גם רשימה שכבר שכחתי אותה, אני לא מדבר רק על 9-11, אבל מרתון בוסטון וסן בנרדינו ובניו יורק היה, באורלנדו, בפורט הוד. אנחנו לוקים קצת בעברת המסר שזה כבר אצלם בבית, ולא כל המוסלמים הם טרוריסטים, אבל כנראה שכל הטרוריסטים הם מוסלמים?
השילוב, קודם כל כן, איך אומרים, הלקות הבסיסית היא להבין לעומק שזה לא מדובר רק בטרור ג'יהאדיסטי שמכוון במקרה הזה נגד מטרות יהודיות. המטרת העל או החזון המרכזי זה הסנאות ליהודים באשר הם, לישראלים באשר הם, לציונים באשר הם, ויש כאן בהחלט שילוב מגמה שהוא רוצחני לכשעצמו, כשרף האלימות רק הולך ועולה. לכן אם אנחנו נכשלנו או לא, הכישלון הוא קולוסלי. הוא של כולם בלהבין עד כמה כל אותם מפגעים באשר הם, בין אם זה מוסלמים קיצוניים מאוד לבין אם זה אחרים, השנאה והמטרה על כאן היא באמת להפר את כללי את הכללים הקיימים, את הסדר הקיים, את הסטטוס קוו, את ההבנות הקיימות, ולעורר כאוס שמשרת המטרות שלהם לשמן הם פועלים.
טוב, אני רק מקווה שבאמת באוסטרליה יזדעזעו, אירוע ש... אם אנחנו עוד רגילים לפיגועי טרור, הם ממש לא רגילים לפיגועי טרור, וזה הגיע להם כמובן. אני מקווה שהם יתעוררו וממשלות המערב תבנה את מה שאת כתבת באופן מאוד ברור בטור היום במעריב.
מאוד מקווה, בהחלט. יש כאן קריאת השכמה שהיא wake-up אמיתי לכל אותן מדינות שחושבות שיכולות לשבת על הגדר, אבל זה כבר מזמן כבר לא.
כן, זה עמוק אצלם. דוקטור ענת הוכברג מרום, מומחית לגיאופוליטיקה, משברים בינלאומיים וטרור עולמי, תודה רבה רבה על השיחה.
תודה רבה.
ונעבור למה שקרה היום, 19 בדצמבר 1984, בריטניה וסין חתמו על הצהרה משותפת, הסכם שבעצם קבע את מועד החזרת הריבונות בהונג קונג לשנת 97, תוך הבטחה לשמור על אורך החיים הייחודי של הונג קונג. השבוע גם לפני 26 שנה, מקאו עברה לריבונות סינית, הייתה מושבה פורטוגלית, פורטוגזית. שני אירועים שאולי יכולים ללמד על הצלחה או אי הצלחה של מדינה אחת עם שתי שיטות, אבל על זה יסביר לנו פרופסור יורי פינס, היסטוריון של סין, החוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, פרופסור פינס.
בוקר מבורך.
אז באמת היום הזה, מה גרם לבריטים לוותר על הונג קונג בסופו של דבר? מושבה?
זה מאוד משעה שהבריטים כבשו את הונג קונג ב-1840 ו... אחר כך הרחיבו קצת את השליטה לאזור צמוד, וב-1898 הבריטים יראו שלא מספיק להם השטח, והם חכמים מסין ל-99 שנה, מה שנקרא שטחים חדשים, מסביב להונג קונג, שהם חלק מהונג קונג של היום. עכשיו, בשביל הבריטים הם חכמו ש-99 שנה זה נצח. בשביל הסינים 99 שנה זה חלק אינטגרלי של ההיסטוריה, בסדר. 99 שנה אמורים להסתיים ב-1997, וסין הזכירה לבריטניה בעדינות שזאת הזדמנות נהדרת להחזיר לא רק את השטחים שחכרו, אלא גם את כל האי הונג קונג, שכמובן מזמן היה צריך לחזור לריבונות הסינית. הבריטים לא כל כך אהבו את הרעיון, אבל לא הייתה להם הרבה ברירה, והגיעו להסכם ג'נטלמני יפה מאוד, שהונג קונג לפיו שמרה על כל ה... מערכות הייחודיות שלה, עד עצם היום הזה, בהונג קונג אתה נוסע בצד שמאל של הכביש, יש להם מערכת משפט שלה, יש להם מטבע שונה מהמטבע של סין היבשתית, ועוד כהנה וכהנה דברים. אז מבחינה זאת, הונג קונג אכן היא מערכת ייחודית.
כן, שבעצם סוג של הגנות, סוג של עצמאות, אוטונומיה, מה שהם קראו אז שתי שיטות.
אוטונומיה, זה לא עצמאות, זה אוטונומיה, כן. אוטונומיה רחבה מאוד.
כלומר, בעצם סין אחראית על הביטחון הפיזי, וכל השאר זה סוג של אוטונומיה, נכון? חוץ וביטחון.
כן, ביטחון הפיזי ובדרך כלל ייצוג בינלאומי, למרות של הונג קונג יש עדיין ייצוג בינלאומי משלה, למשל בארגון האסיה פסיפיק, APEC, להונג קונג יש נציגות להונג קונג וגם לטייוואן, זאת אומרת לישויות שהן חלק מסין, אבל הן, או לפחות ברמה רשמית, הן חלק מסין, אבל יש להם נציגות כלכלית נפרדת. אז בהחלט, הונג קונג נהנית ממידה גדולה מאוד של אוטונומיה, אבל יש גבולות שאסור לחצות, כפי שלמדנו בשנים האחרונות.
ובעצם זה הובטח שההפרדה הזאת תישמר למשך 50 שנה, אם אני זוכר?
כן.
חלפו להם למעלה ממחצית התקופה, כ-26 שנה, יותר אפילו כבר. מה אפשר להגיד על העמידה של הסינים בהסכם, או בהבנות, או אותו הסכם?
טוב, עובדה שהם עמדו, כמו שאמרתי עד עכשיו, המערכות הן של הונג קונג נפרדות, אבל הם בהחלט לא התכוונו לזה שהונג קונג תהפוך לזירה שאפשר יהיה לחתור תחת הממשלה של סין המרכזית, ולכן כאשר בהונג קונג פרצו הפגנות הפגנות, גם מהומות, ותפיסת שדה תעופה וכך הלאה, ובקבוקי תברה וכו', אז ממשלת סין מאוד התאפקה, הם לא שלחו לקוחות מזוינים, אף אחד לא נהרג מהמפגינים, זה מאוד בסדר, אבל הם חיכו כמה חודשים, ואז הם הזכירו להונג קונג שלמעשה הייתם צריכים לקבל כבר מזמן את חוק הביטחון הלאומי, אבל בגלל שבהונג קונג הייתה מחלוקת גדולה בין הגורמים הפוליטיים, הם לא קיבלו את החוק הזה, ועכשיו ממשלת סין העממית אמרה להם, טוב, אתם לא הצלחתם לקבל את החוק בעצמכם, אנחנו ניתן לכם את הנוסח, ואתם תאשרו. ומהרגע הזה, אותה מערכת המשפטית של הונג קונג שהגנה על המפגינים, פתאום לרודפת אותם, כי החוק השתנה, אתה יודע, זה קורה לפנים, גם במדינות יותר דמוקרטיות.
כן.
והתוצאה היא שאותם הגורמים שניסו לערער על השליטה של סין, או לפחות על הזיקה בהונג קונג, כי אין שליטה ישירה, אותם הגורמים עכשיו הושתקו, אחדים מהם יושבים בכלא, המנהיג שלהם כנראה עומד לקבל מאסר מאוד כבד בשבועות הקרובים, ג'ימי לי, ומזה, ומאז הונג קונג חזרה למוטב. למען האמת, ב-2019 הייתה מאוד מאוד מבולגנת, אני הייתי שם בשיא ההפגנות, זה היה די מוזר, כי גם היו מתקפות על אנשים שמדברים סינית מנדרינית, סינית של הצפון.
כן.
אני לא רציתי לדבר סינית בהונג קונג, אתה יודע, זה היה מאוד מוזר, כי אני לא מדבר מהקנטונזי, אני מדבר רק סינית רגילה, אז הייתה תחושה מאוד מאוד מוזרה, אבל זה נעלם לגמרי, אני הייתי שם פעמיים בשנה האחרונה, כך שהמצב הוא נורמלי, רק שאתה לא יכול להפגין יותר מדי נגד הממשלה המרכזית. כל הדברים האחרים אתה כן יכול לקיים.
עד כמה חשוב לסינים לשמור על המעמד של הונג קונג כבירת המסחר, הסחר של המזרח, ועד כמה זה נשמע, או שבעצם כשהתחילה ריבונות סינית, בעצם משהו קורסם במעמד המיוחד הזה של הונג קונג?
זה מאוד מעניין, היו עליות ומורדות, זה לא חד משמעי, אבל עכשיו הונג קונג חוזרת ובעוצמה גדולה מאוד, סין חשוב לה שתהיה דלת חלופית למערב, כיוון שאם אנחנו יותר מדי סומכים על סין היבשתית, כן, יש הרבה אנשים שלא ממש מתלהבים להיות שם, הונג קונג עדיין מדינה לא רק שהיא קפיטליסטית, גם סין היום מדינה קפיטליסטית, כן. אבל הונג קונג זה מדינה שאין בה נציגות של ממש למפלגה הקומוניסטית, יש לה עדיין מערכות הגנה אישיות הרבה יותר טובות מאשר בסין היבשתית, כלומר לבעלי הון מערביים הרבה יותר נוח להיות בהונג קונג, גם העיתונות של הונג קונג היא לא סופר חופשית, אבל היא הרבה יותר חופשית מאשר העיתונות בסין היבשתית, כך שמבחינה זאת כדאי לסין לשמור על המעמד של הונג קונג, כי הרבה בעלי הון מעדיפים את הבורסה של הונג קונג על פני הבורסה של שנג'ן או שנחאי.
והשבוע לפני 26 שנה גם מקאו עברה לריבונות סינית, זה תהליך דומה או ששם זה אחרת?
זה טיפה שונה, כי מקאו במקור ניתנה לפורטוגזים על ידי הממשלה של שושלת מינג במאה ה-16, כי פשוט אל תפריעו לנו בערים שלנו, ניתן לכם שטח אדמה, תבנו שם את העיר שלכם, תנהלו אותה בעצמכם, אבל היא תהיה שלנו, רק שפשוט תעשו במה שאתם רוצים, רק שלא תפריעו לנו במדינה שלנו. במאה ה-19 הפורטוגזים החליטו שזה לא החכרה אלא מתנה, ופחות או יותר הפכו את מקאו למושבה שלהם. אבל בסוף המאה ה-20 סין בעדינות רבה מאוד הזכירה גם לפורטוגל, שכמובן כבר מזמן לא מעצמה ואין לה הרבה אמירה נגד ממשלת סין, ופורטוגל שמה קץ לאימפריה הקולוניאלית האדירה שלה, שפעם הסתרעה מברזיל עד מקאו, עד גואה, עד אנגולה, עד מוזמביק, מה שאתה רוצה, אבל כן. זהו, זה הסתיים ב-1999, המאה ה-20 סיימה את הקולוניאליזם.
יש מה ללמוד לאזורנו על בעצם אותה שיטה של שיטת מדינה אחת, שתי שיטות, אוטונומיה וחוץ ביטחון, וגם החכרת קרקעות, שניסינו לעשות את זה לפחות מול ירדן, זה משהו שמתאים גם לאזורנו?
אני חושש מאוד שלא, בעזרנו הפוליטיקה נקבעת על פי זהויות אתניות, זהויות דתיות, זהויות לאומיות, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, אבל הזהות הרבה יותר חזקה. בסין, כל ארבע ישויות הסיניות, סין היבשתית, הונג קונג, מקאו וטייוואן, הן ישויות סיניות. זאת אומרת, יש כמובן קבוצות אתניות שונות, אבל זה לא משמעותי. ההבדל ביניהם הוא הבדלים פוליטיים שניתן לנהל אותם, ניתן להכיל אותם בדרכים שונות. עדיין לא ברור איך זה יקרה עם טייוואן, אני מקווה שגם כן משהו דומה. ואפשר לנהל אוטונומיה כלכלית לפי המסורות הייחודיות של כל האזור, בלי שזה הופך למאבק זהותי. כשזה כן הופך למאבק זהותי, כמו שבהונג קונג ניסו לעשות, אז זה לא עובד. ואצלנו, למרבה הצער, הכלכלה היא לא הדבר המרכזי שמניע אותנו. בסין, הדבר המרכזי זה מה נוח ואיך הכלכלה תתפקד, כשלכולם ברור שיש רק סין אחד. אצלנו לא ברור, קודם כל, איזו מדינה יש אחת, כן, יש הרבה מדינות, ובית כמובן אצלנו הזהות הרבה יותר חשובה מהכלכלה ולמרבה הצער.
כן, החשיבה היא על עזה כמושבה, כמו מקאו או כמו הונג קונג, היא חשיבה שהיא כנראה קצת נאיבית, כי בסוף, כמו שהסברת היטב, זה הדתות פה חזקות מאוד, בטח האסלאם, מכל מה שנוגע לאותם תושבים נתינים של האוטונומיה.
ולא רק אסלאם, כמו שאנחנו יודעים, יש עוד כמה דתות חזקות באזור, שגם הן לא תורמות למיזוג של האוכלוסייה, נאמר ככה בעדינות.
אני פגשתי אנשים בטיוואן שכמובן מודאגים מאוד, אבל פגשתי גם אנשים בסינגפור שמודאגים. גם להם יש מה לחשוש?
לא, סינגפור ממש לא, סינגפור ממש לא שייכת לסין, לא הייתה שייכת לסין. לא, היא שייכת לסין, סינגפור מאוד חשובה לסין כמורה, כמדינה שסין למדה ממנה המון, איך אפשר לנהל כלכלה קפיטליסטית בלי שיש לך התפוררות של המשטר, זאת אומרת משטר סמכותני למחצה, בסינגפור יש מראית עין של בחירות, אבל מפלגה שלטת מנצחת ברוב של 90 ומשהו אחוז כל הזמן, ואיך אפשר לנהל את המקום בסדר, סין מאוד מכבדת את סינגפור, אבל אין לה שום כוונות לשלוט שם, גם לא, אין שום בסיס היסטורי. זה נכון שבסינגפור רוב האוכלוסייה הם סינים אתניים, אבל אתה יודע, בהרבה מאוד ארצות בדרום מזרח אסיה יש אזורים עם סינים אתניים, אף אחד לא עומד לכבוש את האזורים האלה רק בגלל האתניות. כמו שאמרת, אתניות לא הדבר המרכזי בגיבוש הזהות הסינית. הזהות הפוליטית חשובה. אז סינגפור אין לה מה לחשוש. טייוואן, כן, היא תחזור לשליטה של סין, אני מקווה מאוד, בדרכי שלום ובהסכמה, וקרוב לוודאי שזה יקרה, כי עכשיו, דווקא עכשיו, כשגורמים, תומכי העצמאות הקיצוניים ביותר שולטים בטייוואן, הם מחלישים עוד את המעמד, את הפוטנציאל של טייוואן להיות עצמאית, הם הורסים את הזהות הסינית ביודעין ולא מצליחים ליצור שום זהות חלופית, כי אין שם זהות חלופית, הם כולם סינים, 98% מאוכלוסייה הם סינים אתניים, והתוצאה שכרגע בטייוואן במשלי המתבייסים, יותר מ-50% אומרים שהם בפירוש לא רוצים להילחם, תהיה מלחמה, זה 50% שמצהירים, אתה יודע, יש עוד 30-40 שלא נעים להם להגיד את זה.
הערת מאוד את עינינו, ושוב דוגמה לכמה היסטוריה גם במקומות אחרים רלוונטית לקבלת החלטות על ההווה, ונושא סופר מרתק. פרופסור יורי פינס, היסטוריון של סין בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית, תודה רבה רבה על התובנות. מרתק.
תודה רבה. תודה.
עוסקים הרבה בשנים האחרונות, בטח בשנה האחרונות, בגיוס חרדים, וגם לאחרונה לצערנו התפרעויות של חרדים, ויש את הכיוון השני, החוזרים בשאלה, וחוזרים היוצאים בשאלה, והשאלה הגדולה היא כמובן, כיף התופעה, ואיך זה קורה, ומי עוזר להם? בוקר טוב ליאיר רגב הס, מנכ"ל הלל.
בוקר טוב.
נזכיר למאזינים מהי עמותת הלל?
הלל מסייעת משנת 91, כבר 35 שנים, ליוצאות ויוצאים מהחברה החרדית, להשתלב בחברה החילונית, בחברה הליברלית בישראל.
מה המספרים? כמה באמת, אם אפשר לעמוד מספרים, כי חלק אתם מטפלים וחלק זה הערכה, אבל כמה יוצאים בשאלה, אם זו הטרמינולוגיה הנכונה? חוזרים
בשאלה? אנחנו מדברים על יוצא החברה החרדית באופן כללי, מדובר על, קודם כל המספרים עולים, זה צריך לומר, הם עולים בגלל שתי מגמות. מגמה אחת זה הגידול של החברה החרדית, בפרט הגידול של הגילאים הצעירים, והסיבה השנייה היא גם הגידול בשיעור היוצאים. בעצם האחוז היוצאים מכל שנתון גדל גם הוא, ושתי המגמות האלה ביחד מעמיסות בצורה משמעותית, או מביאות הרבה מאוד עבודה בסיוע בשילוב יוצאי החברה החרדית.
יש מספרים אבסולוטיים?
היום אנחנו מעריכים ש14% מכל שנתון יוצא מהחברה החרדית, מתוכם כחמחציתם יגדירו את עצמם על הרצף שבין דתי מסורתי לחילוני. כלומר, יש גם אנשים שעוזבים את החברה החרדית והופכים לדתיים, משתלבים בדרכים רבות גם בישראל היצרנית, אבל אנחנו מדברים על 14% שמתוכם מחציתם, כמו שאמרתי, משתלבים בחברה הישראלית, בחברה החילונית, מסורתית בישראל. מבחינת מספרים, אנחנו מדברים על כ-3,500-4,000 איש בשנה שיוצאים מהחברה החרדית, ועמותת הלל קולטת ומסייעת ליותר מ-30% מהם.
ואני מנחש ניחוש מושכל שאלה שיוצאים, חלק גדול מהם, משרתים בצבא אם הם בגיל המתאים, ובטח בתעסוקה.
בהחלט, הדבר הזה גם התגבר אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו רואים עלייה משמעותית בשיעור המתגייסים. הדבר תלוי בגיל, מי שיוצא בגיל 30, סביר להניח ששירות צבאי זה פחות, הוא דבר יותר בעייתי עבורו, אם כי ראינו גם כאלה שהתאמצו מאוד כדי להתגייס לפחות למסלול שנקרא שלב ב', שזה מסלול של הכשרה קצרה ואחר כך מילואים, אבל בעיקר בגיל הצעיר אנחנו רואים אחוז גבוה מאוד של מתגייסים ושל מתגייסות, שזו תופעה שמתגברת והולכת בשנים האחרונות.
וכשסופרים, כשיש ספירה של כמה חרדים מתגייסים לצבא, האם סופרים את אותם יוצאים בשאלה שאתה מתייחס אליהם? כי
בעבר ספרו אותם והסתירו את זה, היום סופרים אותם אבל בנפרד, ולא סופרים אותם כחלק מיעדי הגיוס של החברה החרדית, אם היו סופרים אותם, צריך לומר, היו עומדים ביעדים יפה.
כן, אבל כמובן זו ספירה לא נכונה בכל דבר בעניין.
זה לא ראייה נכונה של הדברים.
אני מנחש שבטח לקואליציה הנוכחית, לממשלה, אין אינטרס לעזור לכם. אתם מקבלים סיוע מהמדינה?
עמותת הלל מתוקצבת על ידי משרד הרווחה בתחומים של דיור ליוצאי חברה חרדית, וגם בתחומים של מרכזים קהילתיים.
יפה.
לצערי, את הדברים האלה הצלחנו להכניס או לפתח ולקדם בתקופות שבהם הייתה לנו ממשלה בלי חרדים. עד היום היינו במצב שכאשר החרדים נמצאים בממשלה, הם לכל הפחות לא פוגעים לפחות ב פעילות שיש לנו עם המשרד הרווחה, ולצערי הדבר הזה השתנה השבוע עם פרסומים והודעות שהמשרד הולך לקצץ באופן משמעותי בשנה הבאה את היקף הסיוע שלו במרכזי הקהילה שאנחנו מפעילים ברחבי הארץ. הלל מפעילה מרכזי קהילה בתל אביב, בירושלים, בחיפה ובאר שבע, שהם ממומנים באופן חלקי על ידי המשרד, וקיבלנו הודעה מהמשרד השבוע שבשנה הבאה הוא מתכוון להוריד באופן משמעותי את התקצוב שלו. זה ברור לנו שהחוסר הנכונות להמשיך את הפעילות הזאת קשורה לאווירה בממשלה הנוכחית. ואנחנו עובדים קשה כדי להצליח להקים בכל זאת, כיוון שהמספרים גדלים, ומספר אנשים שמגיעים אלינו גדל באופן דרמטי, ואנחנו קולטים באמת אלפי אנשים ומסייעים להרבה מאוד צעירים, שגם עוזרים לעצמם וגם עוזרים לחבר'ה החדשים. המרכז שאנחנו מקימים עכשיו בתל אביב, הוא מקום שבו אנשים שהם יוצאי חברה חרדית ותיקים יכולים לתמוך ולעזור בחבר'ה החדשים. זה מקום נמצא קרוב מאוד להיכל מנורה, במקום מרכזי בתל אביב, במקום שכל חרדי ידע שהמקום הזה קיים, ושאם הוא רוצה להגיע הוא יכול לבוא, להתייעץ ולשאול, וידע שיש לו עתיד, ידע שיש מי שיתמוך בו ויעזור לו, שהוא יחליט לצאת מהחברה החרדית.
המטרה היא לעודד יציאה בשאלה, או המטרה היא לתמוך במי שיצא שלא יהיה ברחוב?
המטרה היא קודם כל לעזור לכל אדם שיוצא מהחברה החרדית, לא רק שלא יהיה ברחוב, אלא שיצליח. שיצליח בחיים, כי אלה אנשים עם אומץ, אנשים עם כוח, אנשים עם יוזמה, אנשים שמוכנים לשלם מחירים בשביל לקדם את החיים שלהם, ואין שום סיבה שהם לא יצליחו בחיים, הרבה יותר מלא להיות ברחוב, וזו המטרה העיקרית. ומעבר לכך, אנחנו גם רוצים לראות שכל אדם חרדי שמקבל שטיפת מוח, שאם הוא רק יעז לנסות לצאת, הוא יקשל, ושכל החילונים הם אלימים ומסוממים, ושכולם לא יודע מה יעשו לו, שידע שזה לא נכון, שידע שאם הוא רוצה לצאת, הוא יכול להצליח, שידע שיש לו את האפשרות לצאת ולהשלים את פערי ההשכלה, להכיר בחברה החילונית לא רק כפי שהיא מצטיירת בעיתונות החרדית. זה המטרה של המקום הזה שאנחנו מקימים עכשיו בתל אביב.
ההתרשמות שלך שמשפחות היום בהכללה החרדיות יותר מקבלות את אלה מבניהן, בנותיהן שיוצאים בשאלה, או שזה עדיין לפעמים מסתיים בנתק מוחלט ושיקול רציני מאוד ליוצאים בשאלה, שמאבדים את הקשר עם המשפחה, לא רק עם הקהילה?
כל דבר שתמדוד בחברה החרדית ביחס של כמה שנים אחורה להיום, אתה תגלה שיש יותר. יש יותר משפחות שמקבלות, יש יותר משפחות שמנתקות. והסיבה היא מאוד פשוטה, יש הרבה יותר חרדים. 57% מהחברה החרדית הם מתחת לגיל 20. 57%, זאת אומרת, כל שנה מספר החרדים שנכנס לגילאים שרלוונטיים אלינו, גדל בצורה דרמטית, ולכן יש יותר, כן, יש יותר חרדים מתונים, אבל גם יש יותר חרדים קיצוניים. ויש יותר בחסידות ברלנד, המזעזעת, שיש שם אחוזי הפגיעות המיניות שם, הם מטורפים, ואנחנו נמצאים עם הרבה מאוד אנשים שמגיעים עם הרבה מאוד קשיים שהגיעו מהעולם הזה, וכן, החברה החרדית גדלה וכל התופעות בגדלות. זה מה שאנחנו פוגשים ומסעים כן. ותומכים.
אז אולי באמת כמו שדייקת בתחילת דבריך, צריך להסתכל על שיעור ולא על מספרים אבסולוטיים, כי כמו שאתה אומר, חברה שגדלה כל הזמן, צריך להסתכל על שיעור. בסוף בעידן האינטרנט, הטלפונים הניידים, אתה צופה יותר פתיחות ויותר הבנה של המצב לאשורו, או שדווקא זו תקופה של יותר הסתגרות בחברה החרדית?
האינטרנט בוודאי משפיע על זה שצעירים חרדים חשופים היו הרבה יותר לאפשרויות שיש להם בחוץ. החברה החרדית מנסה כמובן להילחם בזה, אבל בסופו של דבר החשיפה הזאת מביאה גם לשינוי, וזה דבר נוסף שחשוב להגיד. ככל שיש הזדמנות טובה יותר לאנשים שיוצאים מהחברה החרדית, וככל שהחרדים רואים את זה, הם גם מציעים יותר בפנים. התנועה של היציאה בשאלה והתמיכה שלנו באנשים שיוצאים בשאלה היא לא רק משפיעה עליו, היא גם משפיעה על זה שהרבנים כדי למנוע את היציאה מאפשרים יותר. המכללות החרדיות לא היו קמות אם אנשים לא היו רוצים לצאת.
כן.
בעצם כל התנועה של לאפשר לאנשים יותר השכלה בתוך החברה החרדית היא תגובה ליציאה בשאלה. ולכן התמיכה ביוצאים בשאלה היא לא רק עוזרת לאנשים שיוצאים, היא גם משנה, היא מפעילה את כל החברה החרדית כדי להיות יותר פתוחה ולאפשר יותר השכלה לאנשים שנמצאים בפנים.
יאיר רגב הס, מנכ"ל עמותת
מילה ליל. לסיום, אנחנו כן. עכשיו בקמפיין מימון המונים, בבקשה ייכנסו לאינטרנט, כתבו עמותת הלל ותרמו לנו, עזרו לנו להקים את המרכז החדש בתל אביב.
תודה רבה יאיר רגב הס, מנכ"ל הלל, תודה רבה.
תודה רבה.
כן, אני מזהיר אתכם, זה שיר מדבק, יש לי בלב חור בצורה של החג'ירפות, המילים של גלעד קאנה, הלחן של גלעד קאנה ואתר מיינר. גלעד קאנה הוא מוזיקאי, אומן, יוצר רב תחומי, סולן להקת הג'ירפות, זוכה גם בפרסים, גם פרס אקום מחבר השנה, ועכשיו ספר חדש, בוקר טוב לגלעד קאנה.
בוקר טוב, מה העניינים?
קודם כל, גילוי נאות, אני עובד איתך בתחום המוזיקה בנושא מסוים, אז שלא יחשבו שאני לא נותן גילוי, אבל אני אגיד כבר שהספר, טוב שאבא קיבל סרטן, עיקר אותי בבטן בצורה הכי חיובית שאפשר לתאר.
וואו.
כן, כן. עכשיו... תראה
לי בבקשה.
קודם כל, תראה, אתה אדם יצירתי, זה ידוע, ואתה יכול לשחק בטלוויזיה, קולנוע, ואתה יכול להופיע כמובן בפרסומות, ואתה גם כותב טקסטים, ואתה גם מלחין. אז סופר, אתה יודע, חשבתי שעוד אחד שאומר, טוב, אני אכתוב ספר, אבל פה זה ספר שאולי נתאר, הוא בעצם כולל שלושה סיפורים. והוא ספר שגם קיבל תשומת לב, אולי גם בגלל השם שלו, טוב שאבא קיבל סרטן, וגם אני הגבתי לשם הזה ואמרתי, נו, לא כל אחד יכול להגיד את זה, אולי גלעד קרנה יכול להגיד את זה.
שמע, אני אגיד לך, טוב שאבא קיבל סרטן, זה בכל כל, נגיד, נמקם את זה מאיפה זה בא.
כן.
אבא שלי, בעצם, כשהוא חלה בסרטן, לגינו אותו, אתה יודע, במלחמה, במחלה הזאת, ובעצם היה איזה רגע בזמן שאתה יודע, לאורך הכימותרפיה וכו', אמרתי לו, אבא, אתה יודע, אני בדיוק אמרתי לאחותי, ליעד, שטוב שאבא קיבל סרטן. הוא אומר כזה, מה? אתה יודע, נבהל כזה, ואמרתי לו, אבא, תראה מה קורה איתנו. אתה בן אדם שהיית עובד מהבוקר עד הלילה, עסוק נורא, אני, מה לעשות, דומה לך. כאילו שתמיד חשבתי שאני ההפך, אתה יודע, כשאתה חושב שאתה ההפך עם מישהו, אתה בעצם בדיוק אמור,
כן.
גם אני כל הזמן עסוק, ופתאום בגלל המחלה הנוראית הזאת, עצרנו את החיים שלנו, ואתה יודע, אנחנו יום יום, בטיפולים, בהתאוששות, אנחנו, אתה יודע, אחרי טיפולים שוכבים על המיטה, והוא נח ואני אהיה טוב, אנחנו משוחחים על שטויות, אחר כך בערב רואים כדורגל ספרדי, אחרי זה אוכלים ביחד, כלומר אנחנו פתאום, כל מערכת היחסים שלנו נולדה מחדש. זה משני גברים שנורא עסוקים בעניינם במרדף של, ה, יודע, של העולם הזה, פתאום אנחנו אחד עם השני. וזה בעצם טוב שאבא קיבל סרטן.
כן, ועברתי חוויה דומה, לא זהה, עם אבא שלי בבית חולים, זכרו לברכה, שגם כן, יש לך את הרגעים האלה שהם רגעים... אחרים לגמרי מכל קשר שיהיה לך עם הורה, כשאתה שם נמצא נכון. במקומות האלה, עם כל הבעיות במקומות האלה, ויש משהו בסיפור הזה שגם נותן איזו עוצמה, זה משהו שגם נתן לך בעצם לצאת מהתהליך הזה חזק יותר או ממוקד יותר?
קודם כל, אין ספק שכשאתה נמצא במשבר כזה, כשאתה בעצם רואה את ההורה שלך חולה, ואתה מטפל בו, ויש איזה היפוך תפקידים כמובן, צריך לזכור דבר אחד, הדבר הזה הוא, עם כל הכאב הנוראי שבו, זו הדרך הטבעית, חס ושלום אם זה היה אפס. אנחנו אין לנו ברירה אלא להיפרד מההורים שלנו באיזשהו שלב, ועד כשזה מגיע, אז אני חושב שאתה נמצא באיזושהי צומת, צומת T אפילו. שבה אתה בוחר אם אתה גדל מהדבר הזה או אתה נשבר, כי הרבה אנשים שאני מכיר שיפטו הורים, זה היה שבר מאוד מאוד גדול, והיה להם מאוד קשה להתאושש מזה. עכשיו אני חושב שבאיזשהו מקום, הניסיון של למצוא את הברכה בתוך הכללה, זה בהחלט דרך להתמודד עם דבר כזה. כי אתה תאבד הורי אם תרצה או לא תרצה, מתישהו כן, בגלל שהם פשוט מזדקנים, ואתה יודע.
זה הסדר הנכון, סליחה שאני אומר, אבל כן.
אין פה אפילו מה להגיד סליחה, ככה זה היה, ככה זה היה. זה הדבר, בוא נגיד שזה הסנריו היותר טוב מפן השניים.
נכון, נכון. אני אומר את זה כל הזמן, כן.
כן, בטח במדינה כמו שלנו, שאנחנו חווים ככה הרבה קשיים. אז אני אומר, הדבר הזה הוא חלק מהגדילה שלנו, לא יעזור כלום. כמה שהוא כואב, הוא אפילו נחוץ כדי לעבור לשלב הבא, במובנים. ולכן אני חושב שבהחלט עזר לי לראות גם את היופי ואת הנרטיבים המרתקים שהיו בתוך הדבר הנוראי הזה. כלומר, עוד פעם, יש כללה, אבל בתוכה מונחת ברכה. כדאי לאתר אותה.
והספר מושק עכשיו, ואיך אתה, קודם כל, איפה קונים אותו?
אתה יכול לקנות אותו בצומת ספרים, אתה יכול לקנות אותו בעברית, אתה יכול לקנות אותו בחנויות פרטיות. הספר...
דרוש אותו ממוכר העיתונים שלך. פעם הם אומרים דרוש ממוכר העיתונים שלך בפרסמות לעיתונים, כן. אז דרוש אותו ממוכר הספרים שלך. ויש אירוע השקה?
נכון, יש ביום שלישי אירוע השקה, שבעצם אנחנו מעלים, בעצם מעלים את הספר לבמה. ובערב הזה יגיעו אנשים מיוחדים וקריזמטיים במיוחד כדי להקריא וככה להיות דמויות מהספר, יהיו שם גידיגוב, נועה קולר, שמעון עדף, יבגניה דודינה, עוז זהבי, אחים קדוש.
חזק.
ניסיון לייצר בעצם סוג של מעין, לקחת ולהפוך את זה למעין רגע קולנועי בלייב על הבמה. כן.
מצלמים אני מקווה.
גם אני. מצלמים.
כן.
אבל העניין הוא בעצם שאני חושב יותר זה ש... אתה רוצה לפעמים לשתף את הספר בכל מיני דרכים, ובספר הזה גם עשינו ספר קולי, ואת הספר הקולי אני מבצע בעצם. אז יש גם, פתאום קלטתי שיש אנשים שהולכים על הקולי ובעצם שומעים את הביצוע שלי לספר, שזה היה לי חוויה מאוד מוזרה. פעם ראשונה שאני עושה ספר קולי, שאתה בעצם, בגלל שבעצם הספר הזה יצא ביצירה עברית, אז גם הספר הקולי הוא גם חשוב מאוד, כי זה משהו שיש בעברית.
כן, כן.
וזו הייתה חוויה גם מאוד מעניינת, שאתה בעצם משחק, אתה בעצם חוזר למקומות שבהם, אתה יודע, כי אתה משחק את הספר כשאתה כותב אותו.
נכון, אתה בעצם שומע את הקול שלך כשאתה כותב.
כן, כי בעל כורחנו, כאלה אנו, אנחנו שומעים את עצמנו. ופתאום פעם אחת, פעם ראשונה ישמע אותו את הקול מבחוץ, זו הייתה חוויה מאוד מעניינת. ממש כמו סוג של חיים חדשים לספר.
והסיפור המרכזי, טוב שבא קיבל סרטן, כתוב כתסריט. אז מיד פתחתי ואמרתי, וואו, זה כתוב, כאילו זה הכנה לטלוויזיה או סרט קצר, וכשקראתי אותו, כי הוא גם, יש בו גם דמיון, ראיתי אנימציה, אני אומר, יש פה מישהו שכתב משהו שמוכן ל... אני לא יודע אפילו איפה משלבים דבר כזה, כי זה סיפור קצר בסך הכל, אבל זה... ויזואלית זה יראה מרתק בעיניי. עם הקול שלך, אני רק אומר.
כיף לשמוע. ואני אגיד לך את האמת, כשהספר הזה נכתב, בעצם הסיפור, טוב שאבא קיבל סרטן, שהוא אוטוביוגרפי, הוא היה כתוב כמו סיפור רגיל באיזשהו מקום. ואז הייתה לי זה, גחמה, רציתי לצלם אותו לסרט. וכשהפכתי אותו לתסריט, קראתי את התסריט ואמרתי, רגע, עכשיו הסיפור יותר טוב כתסריט. וכששמתי את הסיפור הזה בתוך הסופה הזאת של הספר, שלושה סיפורים, אני לא רק אחד, אז ההוצאות הראשונות שקיבלו את הספר, הוצאות מכובדות, אתה יודע, זה גם ספר רביעי שלי, לא ציפיתי שמישהו יגיד לי משהו, אמרו לי, תשמע, זה תסריט, אי אפשר להוציא תסריט בספר, אמרתי, למה לא, אנחנו ב-25, חברים, הסיפור הזה צריך לצאת כתסריט. ואגב, בהקשר הזה, יצירה עברית היו בעצם הראשונים שאפילו, לא רק שהם לא הרימו גבה, הם פשוט, הם עפו על זה.
בצדק רב.
גם נוצר הקשר.
איי, זה נהדר. אז עכשיו ספר, ואתה במקביל מוזיקה, גם בקריירה סולו, וגם ג'ירפות שחיים בועטים ומוציאים מוזיקה.
אנחנו עוד רגע מוציאים משהו חדש.
זה תשמע, זה פשוט מדהים התופעה הזאת. שאלה... מעצבנת, אבל צריך לשאול אותם, מה יותר קשה, לכתוב ספר או שיר?
קודם כל, היא לא מעצבנת בכלל. ספר חד משמעית. קודם כל, בוא נתחיל מזה, שבספר אין לך גרוב. אתה יודע, לפעמים אני יכול להיות באולפן 6 שעות, ואתה יושב על הביט, אתה יודע, כן. אתה משחק עם הזה, אתה עושה את הבאס, אתה יושב על איזה קטע אינסטרומנטלי יפה, ומנסה לשיר עליו, כיף לך.
אגב, ספר זה גם לבד, נכון? אתה רגיל ליצור.
מה זה לבד? הכי לבד שיש. אתה לבד, וגם הספר, טוב שאבא קיבל סרטן, נכתב שלושת הסיפורים, כי יש שם עוד שני סיפורים שהם לא אוטוביוגרפיים, וכל אחד מהם בעצם מסמל מסע. וכל אחד מהם לקח לי בערך, אתה יודע, עוד פעם, לא בעבודה יומיומית, אבל מבחינת התהליך, כמעט עשור.
וואו. עשרה עמודים בשנה.
הסיפור השלישי נגיד בספר שנקרא מר ברק, כן. הוא פדיוני לחלוטין, הוא בכלל נכתב כשהייתי מאופר מסורק ומחכה לתאורה כשהצטלמתי לסרט שנקרא סיפור על אהבה וחושך שעשיתי, סרט שנטלי פורטמן עשתה, ופשוט עמדתי שם בחליפה חומה, אתה יודע, מאופר ומסורק כמו איש משנות ה-50 ועובד על הטקסטים הקרים, זה אבא של עמוס עוז בעצם, שהיה מין אינטלקטואל קר וחסר הומור. ולאט לאט, כשהסתכלתי במראה, התחילו לצאת לי מונולוגים של רוצח, קר רוח, בשם מרברג. כן, עכשיו זה כאילו תהליכים שאתה אפילו לא מבין לאן זה יוביל אותך בסוף. זה הכל קורה, ולפעמים הזמן זה הדרך היחידה לתת לזה להיכתב.
אז ספר מרתק, טוב שאבא קיבל סרטן, גלעד כהנא, היצירה עברית, ואנחנו גם מחזיקים למי שצופה בנו בשידור הישיר לייב שלנו, והמלצה חמה, וניפרד עם עוד שיר שקוראים לו גג, שכשאני שמעתי את השיר פעם ראשונה, נבהלתי ואמרתי, וואו, זה, האם זה יעודד צעירים לאובדנות?
חד ושלום.
ואחרי זה היו שמועות שכתבת את זה על חתול שלך, וזה בטח גם לא נכון. נכון? היו שמועות כאלה?
אני יכול להגיד שיש הורים ש... יש הורים ש... בגלל שנורא אהבו את השיר, השיר היה, כשהוא יצא, הוא שמע, אתה יודע, כל שעה עגולה.
כן.
אז המון הורים הסבירו לילדים שלהם, כל מיני סיפורים. אחת הגרסאות שתפסה הכי חזק בקרב, הורים מסבירים לילדים על מה גג זה חתול.
באמונה שלמה היא עלתה
לגמרי.
נהדר. איי, זה מעניין איך אגדות אורבניות צצות להם. אז ניפרד, גלעד כהנא, ברכות על הספר. המילים שלך, הלחן שלי הרכז ושלך, גג ג'ירפות. תודה רבה רבה.
תודה רבה. יום נפלא. ביי ביי.
תן לנו קצת גג שובל. כן, בימים אלה הבנקים נדרשים להגיש לבנק ישראל הערכות למעבר להצפנה קוונטית. זה נשמע לכם כמו מדע בדיוני, אבל זה כבר כאן. אבל כדי להסביר לנו במה זה מדובר בכלל, איתנו עוזי יערי, סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל באלעד מערכות. בוקר טוב, עוזי.
בוקר טוב, יורם. גם דברים דמיוניים יכולים לקרות כאן ועכשיו.
כן, לא, ואתה תעזור לנו לפרק את זה קצת לגורמים, כדי שגם המומחים מקרבנו, ובטח אלה שפחות מבינים, יבינו במה מדובר. קודם כל, בכמה משפטים, מה עושה אלעד מערכות?
אלעד מערכות עוסקת בשלושה תכנים עיקריים, ואותם היא מובילה בשוק, תחום הדיגיטל, תחום ה-CRM ותחום הדאטה, ובעיקר את המפגש בין שלושתם. אנחנו עובדים המון עם ארגונים ממשלתיים, וגם בבנקאות, ומכירים את הסביבה הזאת מאוד מאוד טוב.
אז בכלל, מהו מחשוב קוונטים ומה הוא יביא?
בעצם מחשוב קוונטים, אני אצטרך לצייר אותו בצורה שתהיה מובנת יותר, היא מעבר מעבודה בטור לעבודה במקביל. זאת אומרת, אנחנו רגילים, מתכנתים העתיקים יותר, לשיטה הבינארית של 1 ו-0, זאת אומרת שלכל שאלה יכולה להיות תשובה אחת, וכל רגע נתון יכולה להיות תשובה אחת לשאלה. מחשוב הקוונטי בא ושובר את זה, ובעצם מגדיר איזשהו מושג חדש שקוראים לו סופר פוזיציה, זאת אומרת, אני בכל רגע נתון יכול להיות בכמה וכמה מקומות, זאת אומרת שאני יכול לשאול אין סוף שאלות וקבל אין סוף תשובות בכל רגע נתון, ולכן גם מהירות העבודה וגם הדברים שאני יכול, התוצרים שאני יכול להגיע אליהם, הם בסדרי גודל הרבה יותר מהירים, וזה לא רק המהירות, אלא ברגע שהמהירות נחצתה, אז אני יכול להגיע לשאלות שלא דמיינתי אותן בעבר. זה נכון חוץ מהעניין הבנקאי שעוד רגע נדבר עליו מן הסתם, גם לעניינים לפתרונות בתחום הרפואי, כמובן בתחום הביטחון וכולי. זאת אומרת, אנחנו יכולים להתחיל לשאול שאלות שלא הרערנו אפילו שאפשר לשאול אותן, וכמובן לקבל עליהן תשובות.
ועד כאן הבשורות הטובות, אבל תמיד לצד קדמה יהיו אנשים רעים שינצלו את זה לרעה, במה זה יהיה כרוך?
נכון, אז כמובן שכשאנחנו מדברים על העולם הבנקאי, אז העולם הבנקאי הוא עולם מאוד מאוד דיסקרטי, אנחנו כולנו מחזיקים שם את הסודות הכמוסים שלנו, את העניינים הפיננסיים שלנו, בעיקר גם של ארגונים, וכל העניין הזה מוצפן, הוא מוצפן לא רק בשכבות הגנה, אלא גם בתוך הקוד עצמו של המערכות הבנקאיות, מערכות הליבה הבנקאיות, יש הצפנה ממש לקוד עצמו, וההצפנה הזאת מסודרת ומאורגנת בכיוונים כמו שאנחנו מכירים אותם עד העולם הקוונטי. העולם הקוונטי יכול לאפשר לשבור את ההצפנה הזאת ובצורה מאוד מאוד מהירה. יש שם סימולציות של שבירת הצפנות ממש מהירה, וזה הופך את העולם הבנקאי לעולם מאוד מאוד חשוף. יותר מזה צריך להגיד, לא בטוח שמי שיצליח לשבור הצפנה היום של בנק ויוצאים את המידע מהבנק ידע מה לעשות איתו, מכיוון שעדיין יש תהליכי עיבוד שצריך לעשות בשביל באמת לטפל בדברים האלה, ולכן היום מדברים על עוד סכנה יותר מועצת, קוראים לזה לקטוף עכשיו ולפצח אחר כך. זאת אומרת, אם נצליח באמת לפרוץ את ההצפנה הבנקאית, יוכלו אנשים זדונים, כמו שאמרת, להיכנס, לקחת את המידע, לשמור אותו באיזשהו מקום, ולחכות שהטכנולוגיה תמשיך להתפתח, ואז לעשות עם המידע הזה מה שהם רוצים לעשות, וזה כבר ממש סיכון.
אז זה עוד לא החשש שיכנסו לי לחשבון, או יפילו בנק, או יפילו... בנקים עברו לדיגיטל כמעט בצורה מוחלטת, אז אפשר להגיד שיש חשש כזה, אבל בעיקר החשש הוא להוצאת מידע.
נכון, ומכיוון שאנחנו מדברים על עולם דיסקרטי, אז כמובן יש לזה משמעות גדולות. כן. אף אחד מאיתנו לא רוצה שהמידע שלו יהיה חשוף, אז כן. זה לא משנה אם יוכלו לעשות איתו באופן מיידי משהו או לא. כן. עצם החשש יכול לטלטל מאוד את המערכות הבנקאיות בעולם, וכמובן גם בישראל.
אז בנק ישראל בעצם דורש מהבנקים, נראה לי הגיוני מאוד, תוכנית איך שהם עוברים להצפנה. מה זה אומר?
הבנק בעצם הנחה בינואר 25 את העולם הבנקאי להגיע עם תוכניות עבודה לינואר 26. אז צריך להגיד שהטכנולוגיה הזאת היא עדיין לא אופרטיבית באופן מלא. זאת אומרת, אנחנו לא חוששים מפריצה למערכות בנקאיות עקב העולם הקוונטי בזמן הקרוב. כי יש פה הבשלה של הטכנולוגיה, ואנחנו מעריכים שהטכנולוגיה הזאת ממש תבשיל להיות אופרטיבית בתחילת 27. יש זמן להיערך. ולכן, בנק ישראל הנחה לבוא עם תוכניות עבודה מסודרות, ולהגיד איך כל בנק נערך לדבר הזה. צריך רק להגיד עוד נקודה, מערכות הבנקאיות הן מערכות ליבה, בדרך כלל ותיקות מאוד, עם קוד ותיק, לא יספיק לתת מענה לאותה פרצת הצפנה, יצטרכו לחדש את הקוד, כי ההצפנות האלה יושבות בתוך הקוד עצמו, וזה אומר שמערכות הליבה הבנקאיות, וזה הנושא שנמצא לפרק.
הולכים לגעת בזה, שזה כבר מפחיד.
בדיוק, בדיוק. יצטרכו לעבור מודרניזציה, וזה כבר תהליכים ארוכים. זאת אומרת, לשם אי אפשר לחכות למתי שה... טכנולוגיה הזאת תבשיל בעוד שנה וכולי, אלא זה דברים שבנק ישראל מצפה לשמוע מהבנקים, איך הם הולכים לגשת לאתגר הזה, ממש כאן ועכשיו.
תראה, חברות אינטגרציה כמוכם, מאז באג 2000 לא היה אירוע כזה, והנה, אתה יודע, אין ברירה, צריך לגעת בליבה, ולגעת בליבה זה אומר חלילה גם תקלות, מערכות נופלות?
נכון, צריך להגיד שהצטרפו כמה טכנולוגיות ביחד שיכולות מאוד מאוד לעזור היום להתמודד עם הדבר הזה. למשל, אזורי ה-AI, אנחנו לקחנו כל מיני טכנולוגיות שנוגעות ב-AI, וצלחנו ליצור איתם מערכת שיודעת לעשות מודרניזציה לקוד, בצורה מאוד מאוד ישירה ומהירה, ואני מעריך שזה הנושא שיהיה עכשיו על הפרק. לקחת את המערכות האלה, גם להעביר אותם תהליך מודרניזציה, כמו שאתה אומר, בכמה שיותר נטול כאבים, וגם להכין אותם לרגע שבו באמת הטכנולוגיה הקוונטית תהיה הרבה יותר נגישה ולהעריך בצורה נכונה. צריך רק להגיד, בצד הסיכונים שטכנולוגיית הקוונטים מציבה לפתחנו, יש גם הרבה מאוד הזדמנויות, וההזדמנויות האלה כבר רואים אותן בעולם הבנקאי בחול. בנק HSBC, שזה בנק מרכזי ביותר, לקח את הטכנולוגיה הזאת, את מה שאפשר להשתמש בה, והביא לשיפור של למעלה מ-30% בחיזוי מחירי מסחר באגח. זה הביא לו תרומה אדירה לשורת הרווח. זאת אומרת, יש פה מודלים שאפשר להשתמש בהם לא רק לצד הסיכון של העולם הבנקאי, אלא זה יכול לשנות באופן משמעותי פרדיגמות של מודלים עסקיים בבנקים, ואני מעריך שלשם גם כן הבנקים ילכו ויבדקו.
אז עולם מרתק, ו... אני מניח שלא צריך להנציץ את הגלגל פה, כי בכל העולם ניגשים לבעיה הזאת, אני מניח שאני צודק גם פה. נכון? השוויצרים, האמריקאים, כולם נערכים.
בדיוק.
גם
בדיוק.
פה, שמח שבנק ישראל חושב קדימה, או שהוא כבר הולך אחרי שאר הבנקים המרכזיים, אבל בכל מקרה זה מבורך, והנה, עוד אתגר ענק, עוזי אריס, המנכ"ל חטיבת הדיגיטל באלעד מערכות, תודה רבה רבה על השיחה, ותודה רבה רבה על התובנות.
תודה רבה, שתהיה שבת שלום, חנוכה שמח וחודש טוב.
תודה רבה, חג שמח. עכשיו נדבר על הקשר בין ביולוגיה, מדע ורגשות. בוקר טוב לדוקטור ליאת יקיר, שהיא ביולוגית וגם מרצה וחוקרת הביולוגיה של הרגשות, וגם מגישה פודקאסט ומחברת רב המחר קיצור תולדות אהבה, אבל גם יועצת לארגונים בנושא ניורו ניהול וניהול אמפתי. בוקר טוב.
בוקר טוב, יורם, בוקר טוב.
זה היה המבוא הכי ארוך שהיה לי עד עכשיו לשיחה, אבל באמת מרתק אותי העולם הזה של איך עוברים להיות חוקרת ליועצת לארגונים. ויש לנו רק 10 דקות לדבר, אז איך אנחנו בכלל מנגישים את הנושא המדהים הזה?
כן, אז באמת אני באה מתחום הביולוגיה, גנטיקה וכל הדברים שלמדתי, והתחלתי לעשות בהנגשת המדע, ובאמת הצורך מאוד גדול בתוך ארגונים באמת לחבר את הדברים, את חקר המוח ולהבין, הרי בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים לעשות במקומות עבודה, בארגונים, אנחנו רוצים באמת להביא את המוח לפי היצירתיות שלו, כן? כדי, לפי הפרודוקטיביות, לפי היצירתיות, המוחות של אנשים, של כולם, בתוך הארגון. ולנהל אנשים זה בעצם לעבוד עם המוח שלהם. אנחנו, מי שרוצה להבין בני אדם, צריך להבין איך המערכת הזאת פועלת. גם, אני אומרת את זה, גם ברמה האישית והעצמית, זאת אומרת, לכל אדם. באנו עם מכונה מופלאה ולא קיבלנו את ההוראות. אז בוא נבין איך הדבר המדהים הזה עובד, ואיך אנחנו יכולים לקחת את זה ולשפר את איכות החיים שלנו בכל התחומים. אז גם בתחום העבודה, ולא המצאתי את זה, זה נקרא נוירו ניהול, איך חקר המוח, איך תובנות מחקר המוח יכולות באמת לסייע בעולם העבודה. ואני מאוד, מאוד חושבת שבעיקר החידוש הוא שאם אנחנו ככה הרבה פעמים בעולם עבודה מדברים בצורה מאוד רציונלית ולוגית על יעדים ומסתרות ואסטרטגיות, ובסופו של דבר בני אדם, המוח הוא קודם כל דבר מרגיש, אנחנו יצורים של רגשות, והרגשות זה בעצם בנויים מהכימיקלים של הרגשות, כל החומרים האלה, ההורמונים, דופמין, סרוטונין, אדרנלין, כל החומרים האלה, 9 משפחות של חומרים שבעצם משפיעים על התודעה שלנו ומשפיעים על המצב הנפשי שלנו. ואם אדם הוא מדוכדך, מתוסכל, ממורמר, ברגשות מאוד מאוד שליליים, ובאמת לנו, זאת אומרת, המוח האנושי מאוד מוטה לשלילי, כן? אנחנו פחות רואים את הטוב, יותר רואים את הרע, כדי לשרוד. אז אם אדם הוא מדוכא וכבוי ומתוסכל וחסר אנרגיה, אז כמובן שהוא לא יביא את המקסימום שלו, במקרה מסוימים הוא גם יכול לגרום נזק, כן? אף אחד לא בא לעבודה ליצור נזק, אבל אם אתה גורם לאדם להיות מתוסכל וממורמר במשך הרבה מאוד זמן, ככה אנחנו פועלים, אנחנו יצורים רגשיים, בראש ובראשונה מונעים על ידי רגש.
ונדבר על אמפתיה, קודם כל מבחינת טרמינולוגיה, ותדייקי אותי אם אני לא מדייק, אבל אמפתיה זה ההפך מאפתיה, כלומר זה המצב שאני בעצם נכנס בנעליו של אחר, מרגיש מה שהוא מרגיש, זו הגדרה?
מרגיש מה שהוא מרגיש, כן, בדיוק, זה לראות דרך העיניים של אחר ולהרגיש את הרגשות של האחר.
כלומר, לעומת סימפתיה שאני מסתכל בעיניים שלי.
בדיוק, זה ממש, זה קשה מאוד, זה כאילו, זה יפה על הנייר, אבל זה מאוד 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 קשה לנו, כי יש לנו את התאיית העצמי, כל אחד חושב שאחר הוא כמוהו, כאילו אני חושבת שאתה חושב כמוני, גדלת כמוני, מסתכל על העולם כמוני, נורא קשה לנו להיכנס באמת לנעליים או למוח של מישהו אחר.
שאגב, זו ההצעה העסקית שאני תמיד נותן ומשתדל להנחיל את זה, שאם אתה מנהל מסע ומתן עם מישהו או מנסה לשכנע עם מישהו, תיכנס לראש שלו ותנסה להבין אותו, ואז יהיה לך הרבה יותר קל לדבר או לשכנע או להניע.
נכון, אז יש אנשים שנולדים עם זה, עם היכולת, זאת אומרת, אמפתיה היא מולדת, לכולנו יש את היכולת הזה, לא צריך ללמד אותנו, שתינוק בוכה בבית חולים, כולם בוכים איתו ביחד. זה קשור בעצם לנוירוני מראה. זה משהו שנולדנו איתו, שאני נמצאת עם אדם, עם חברה שסובלת ומספרת לי כמה היא סובלת, 20% ממה שקורה במוח שלה נדלק במוח שלי. כן. אבל יש אנשים שהם יותר אמפתיים, שפשוט כמו שריר, הם יותר תרגלו את זה. זאת אומרת, אולי בבית יותר היה, יותר הם תרגלו אמפתיה, היה להם אחים קטנים והם היו צריכים לתרגל את זה, או שהחיים לימדו אותם. או שגם ביולוגית, גנטית, אנשים נולדים אחרת, שונות באוכלוסייה, ויש אנשים שהם פחות אמפתיים.
כן.
כן. אבל אני טוענת שזה שריר, זאת אומרת, אפשר לאמן את זה ולהבין את זה, וזה מיומנות. נשים יותר אמפתיות מגברים, זה קשור באמת לאוקסיטוצין, אנחנו בנויות לאמפתיה. בשביל לגדל ילדים צריך הרבה מאוד אמפתיה, אחרת אתה בועט אותם.
אז הנה, אני כבר לוקח את המשוואה. אמפתיה זה משהו שמשפר ביצועים של תאגיד, גוף, עסק.
בהחלט.
נשים יש להם יותר...
הוכח מחקרית.
כן, מה שנקרא, פה אנחנו כבר לא... זה לא מישהו זורק לי פה מצגות ביום עיון, זה מבוסס מדע.
נכון.
והדבר השני זה שנשים יש להם יותר אמפתיה, אז מתבקש שבעצם נשים מנהלות, נגיד את זה בעדינות, לא פחות טובות וכנראה יותר טובות.
לפי המחקרים, נשים באמת, ניהול נשי הוא ניהול יותר, בדרך כלל, יותר אמפתי, יותר ראייה רחבה, ושוב, גם זה חברתי, אנשים מרגישים כמו אימא, כמו סבתא, כלפי האישה בדרך כלל, אז גם מתייחסים אליה טיפה אחרת, וכאילו הגבר לפעמים יכול לשדר, או בראש שלנו גם תמיד הוא אגרסיבי יותר, או מרוחק קצת, מנותק קצת, זה הרבה פעמים טענה נפוצה של נשים לגברים שלהם, הוא לא תמיד רואה אותי ומקשיב לי, ובאמת הצורך הבסיסי, למה אמפתיה עובדת? ממש, מדובר על העלאת שווי חברה, כשעושים תהליכים של אמפתיה בעבודה, של התמאה של חשיבה אמפתית וניהול אמפתי, וגם אמפתיה בין קולגות, כן? קודם כל כי זה מוריד סטרס, וסטרס הוא האויב הכי גדול שלנו במקומות עבודה, כי אין מקום עבודה שלא יוצר תחושת לחץ מתמדת וחירום, וכולם נמצאים בחוסר ודאות, אז הם יוצרים עוד יותר סטרס ולחץ, והלחץ הוא האויב של הפרודוקטיביות, כי אנשים, אנחנו חשבנו פעם שאם ככל שנלחיץ בן אדם, נוציא ממנו יותר, וזה הפוך מבחינת המוח. ככל שאתה מלחיץ בן אדם, אתה תוציא ממנו פחות, אולי בטווח הקצר תוציא ממנו יותר, אבל הוא כל כך הסטרס הכרוני הזה, כל כך ישפיע עליו, מבחינה נפשית ובריאותית, שבאיזשהו שלב הוא ירצה ללכת. וגם אם הוא לא ילך וישאר, עדיין, אתה מכיר את זה, שאנחנו לא 100%, כן. באים עם 30% כי אין ברירה ורוצים את המשכורת, אבל אנחנו לא באים עם 100%. אז באמת הניהול האמפתי הוא באמת הנושא הזה של ניהול סטרס בעצם, כי המקום עבודה הוא מקום שבנוי על יצירת לחץ, ואמפתיה מורידה לחץ. זאת אומרת שמישהו מקשיב לי ומבין אותי, לא פותר לי את הבעיות ואומר לי, קחי חופש עכשיו שבוע, את נראית לא טוב או שעברת משהו בבית, אלא מישהו רואה אותי ומקשיב לי ומבין אותי ומראה, זה בעצם צורך בסיסי של כולנו מהיום שאנחנו נולדים. בהתחלה אין לנו מילים להביע את זה, אז אנחנו בוכים ועושים עם הקולות, אבל אנחנו צריכים שמישהו יראה אותנו ויקשיב לנו ויבין אותנו, גם אם הוא לא יכול לפתור לנו את הבעיות. זהו, העניין, הרבה פעמים חושבים שאמפתיה זה לפתור לכולם את הקשיים שלהם בחיים.
אבל זה קודם כל הקשבה והבנה, ויש גבול עדין או סתירה בין זה שגופים דוחפים למצוינות ודוחפים לביצועים לבין אמפתיה. כן, שזה סטרס מובנה בריא, אין מה לעשות, זה חלק מזה, אנחנו רוצים להצליח, ואנחנו רוצים לדחוף ולהניע עובדים, ומצד שני, יותר מדי לחץ, בוודאי שזה לא טוב, אבל אמפתיה לא סותרת את זה שיש יעדים, נכון?
זה גם אמפתיה, אנחנו באים לעבודה, לא בשביל, בדרך הרוב האנשים לא רוצים לשבת רגל על רגל, אנחנו הולכים כדי לבטא את היכולות שלנו, לבטא את המקצועיות שלנו, ולכן ניהול אמפתי הוא גם ניהול שמבין ניהול סטרס, זאת אומרת שאנשים יהיו באזור הלחץ האפקטיבי שלהם. לחץ זה לא רק רע, אני תמיד מדברת על לחץ בהקשר של, כי באמת אנחנו חיים בעולם של סטרס מאוד כרוני, מאוד, מאוד גבוה. אבל לחץ זה דבר טוב למוח, אנחנו רוצים להיות בעשייה, ביצירה, בקונפליקט, כאילו שקורים דברים שאתה יודע, שלא הולך לך ולא מצליח לך, אז אתה עושה את זה עד שזה מצליח. זו תחושה של הישג, זו תחושה טובה, אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים ללמוד ולהתפתח במקום העבודה. אז אמפתיה זה גם באמת, אבל לתת לאדם לפי המידה שהוא יכול, וגם לשים לב, אתה יודע, אם יש לך עובד שהוא מוטש, כי הוא בבית עובר גירושים, או שהיא עוברת טיפולים, ובאמת היא עובדת מצוינת, והיא עשתה את הכל תמיד, ופתאום בתקופה האחרונה קשה לה יותר. עכשיו, ברגע שהארגון רואה את זה בכלל, כי לא תמיד אנשים מספרים, אנשים מתביישים, אנחנו הרבה פעמים מתים מהבושה. אבל אם המנהל והמנהלת שמים לב, רואים את זה, ובתקופה הזאת של הגירושים, של המשבר, כולנו עוברים אתגרים, מורידים הילוך, או מסתכלים מה היא זקוקה, ובתקופה אחרת שהבן אדם הוא יותר פורה ויותר יכול, אז כן, אתה יודע, כל המשחק הזה, ולא לכולם אותו דבר, יעדים ומטרות, כי בדרך כלל מנהלים, בגלל התאיית העצמי, אז אני נותנת לאחרים מה שאני מסוגלת, כן? מה שאני חושב, מה שטוב לי, אני אוהבת דדליינים, אני פורחת כשיש לחץ, שיש יעדים ככה בלתי אפשריים כאלה. ולאדם אחר צריך להבין שלפעמים הסטרס יכול לגמור אנשים, הלחץ הזה יכול למוטט אותם במצבים מסוימים, או פשוט כאילו לא להוציא מהם את האפקטיביות. אז ניהול הלחץ בעבודה הוא דבר באמת מאוד מאוד עדין, ותמיד בדרך כלל אני אומרת שרמות הלחץ הן לפי הרמות שהמנהלים יכולים לשאת, כן?
כן.
ופחות מה שהעובדים זקוקים. אז נגיד הערכת סטרס בעבודה. בכלל, לדעת גם מה גורמים לסטרס, מה הטריגרים החזקים במקום העבודה, מה גורמי הסטרס המבניים בעבודה, ואז הנהלה צריכה לשפר אותם. יש גורמי סטרס מבניים, שגם אם תחליף את האנשים, עדיין יש שם גורמים, למשל, ממשקים לא ברורים, חלוקת תפקידים לא ברורה, רגולציה, או כל מיני דברים שהם לא תלויים באנשים, או תלויים בהנהלה, שהיא יכולה לשפר את זה.
כן.
תחושת חירום מתמדת, למשל.
כן, מי שעובד במערכת חדשות, למשל, הוא בסטרס מובנה, כן. דוגמה. כן. כן. אז באמת יש פה תהליכים שצריך להטמיע את האמפתיה בתוך הארגונים.
נכון.
כשאת מרצה, את נתקלת במעסיקים שהם במגננה, שחושבים ש... כי העובדים, אני בטוח שרוצים לעבוד בסביבה האמפתית, זה ניחוש...
כל המחקרים מראים.
ומנהלים, אני בטוח שהם חושבים שהם אמפתיים, אבל מסתבר שהם פחות. אבל יש איזו מגננה, אם אני אהיה אמפתי, אני אהיה מנהל יותר חלש, פחות...
בדיוק, כן, כאילו מחברים אמפתיה לחולשה, ואז כאילו התחושה שלנו היא שאנשים רוצים כוח, אנשים מעריצים כוח והולכים אחרי כוח. עכשיו, אני חושב שניהול אמפתי הוא ניהול מתוך כוח, מתוך עוצמה. אז באמת, זה באמת אחת ה... זה לא התנגדות, אבל כאילו מה, אני עכשיו רגשני, מה, אני פסיכולוג, מה, אני גננת של העובדים שלי. וכן, אנחנו גם כבני זוג, אנחנו סוג של מטפלים ומאמנים, וגם כהורים אנחנו מטפלים ומאמנים, וגם במקום עבודה. הרי בטבע אין מקום עבודה, אין ארגון, יש משפחות. יש משפחה גרעינית ומורחבת ושבט וחמולה. אנחנו בנויים למשפחה, ולכן הרבה פעמים במקום העבודה, המנהל והמנהלת הם או אח גדול, אחות גדולה, אבא גדול, כאילו אמא, לפעמים אפילו קוראים בבית ספר למורה אימא, כאילו אין לנו יכולת אחרת. ולכן העניין הרגשי הזה, כן, ההבנה שכן, יש לך אחריות, יש לך אחריות על האנשים שעובדים תחתיך, הם כן רואים אותך ומאוד מושפעים מהמצב הרגשי של המנהל. מנהל כועס, עצבני, רוטן, מבקר, גם העובדים שלו חווים את זה וחשים את זה, וגם הרבה פעמים הסטרס, מה שקורה עם הסטרס, הוא יוצר אגרסיה. כדי להירגע, אנחנו לא עושים מדיטציה. מבחינה אוטומטית, הטבע בנה אותנו להוציא את העצבים על אחרים. אז אם המנהלת יצאה מישיבת דירקטוריון, כולה בכסח ועצבנית, ולא יודעת איך היא עכשיו בכלל מנהלת את מה שנקבע שם, הדבר הראשון שיקרה, הראשון שיעבור מולה, ויהיה משהו, היא פשוט תוציא את העצבים. אנחנו עושים את זה כל הזמן, מוציאים את העצבים על אחרים, ואז זה מתגלגל לאורך ההיררכיה של הארגון. כולם מוציאים את העצבים על כולם, המנכלים, על הסמנכלים, על הראשי צוותים, עד העובדים בתחתית. וניהול אמפתיה אומר, רגע, אם נגיד אני כמנהלת מופעל עליי לחץ מלמעלה, ואני, התפקיד שלי גם באיזשהו מקום זה רגע למתן את זה, לבסס, אני כמו בסס, שלא נותן לזה לרדת עכשיו למטה, ואז כל הקולגות שלי, כאילו כל האנשים, כל העובדים תחתיי גם אחד לשני יהיו מאוד אגרסיביים, כי סטרס מוביל לאגרסיה, ואגרסיה מובילה לעוד יותר סטרס. לא כיף להיות במקום עבודה שכולם צועקים ורותנים ומוצאים את העצבים עליך, זה לא נעים בכלל.
עד כמה מנהל צריך להפעיל את השריר ההפוך ובעצם לגרום לעובדים להיכנס בנעליו במקרים מסוימים? כלומר, תבינו אותי, אבל לא מתוך סימפתיה, אלא מתוך אמפתיה?
יפה, אז זה גם יכולת אמפתית של המנהלים, של המנהל והמנהלת, של היכולת באמת להביע בלי תנונה, אלא כן שאתה מסביר למשל למה דברים מסוימים צריכים להיות ככה, אתה מבקש מהם להיכנס לנעליך, וזה גם מרגיע. זה גם בעצם שאתה בא ואומר לי, זה כמו עם ילדים היום שאי אפשר לעשות את זה יותר, ככה כי אני אמרתי, נכון? אתה יכול כבר להגיד לילד, ככה. אני החלטתי וככה זה צריך להיות. אתה צריך להסביר. מה המניעים. אז גם באמת כל החיים אנחנו, כשמישהו, אתה יודע, כדי להוריד את ההתנגדות, אנחנו כן צריכים להסביר, וזה לפעמים קורה במקומות עבודה, הנחתות מלמעלה ללא הסברים. למה? ככה. כי המנכ״ל החליט, כי המנכ״לית החליטה, כי ככה. ואז זה גורם באמת למרמור מאוד גדול. שנייה, תסביר לי את הצד שלך. ואז אני אסביר את הצד שלי, ואתה לא חייב להסכים. הרבה מבלבלים אמפתיה עם הסכמה. זאת אומרת, אם הקשבתי לך למה מציק לך ומה מתסכל אותך, זה אומר שאני צריכה לפתור את זה ולתקן את זה ולהסכים איתך. לא, אמפתיה היא לא הסכמה, היא לאפשר לבן אדם להביע את עצמו, גם אם אני לא מקבלת את הדעה שלו בסוף, וגם אם אני לא מסכימה, וגם אם אין מה לעשות עם הדעה.
היי, טיפים מאוד חשובים, מהעולם מקום העבודה, ששם אנחנו מבלים הרבה מחיינו, לבית, בין אם זה בני זוג ובין אם זה ילדים, זה ממש אותו שריר ש...
נכון, אנשים אמפתיים מצליחים יותר בכל תחומי החיים, בעבודה, בזוגיות, פשוט רוצים להיות איתם, כי אני רק אגיד שההפך מאמפתיה, זה בעצם, זה גם אפתיה, זאת אומרת גם אדישות, אבל עוד יותר מבחינת מקום עבודה, זה התאמרות בעבודה.
אוי ובוי, כן.
ויש הרבה, לא מעט התאמרות, היית אמרי כתב ספר על המגיפה השקטה במקומות
כן,
עבודה.
כן, כן.
ושם אנשים ממש בסבל, ולפעמים מספיק שיש מנהל או מנהלת אחד מתאמרים, זה משפיע על כולם, זה מחלחל בארגון, וחלק מניהול אמפתי וארגון אמפתי, זה גם לדעת לקבל אנשים עם אינטליגנציה רגשית ולתת מקום לאינטליגנציה רגשית ולעזור להם לשפר אותה, ולא רק את האינטליגנציה, האינטלקט והעסקי, ולהעזיב אנשים שאחרי שניסית להסביר להם מהי התאמרות והם עדיין ממשיכים בהתנהגויות האלה, הם לא מקומם לא בארגון. זה לא תמיד קורה. לפעמים אפילו המנכלים מלמעלה הם המתאמרים, ואז כל הארגון מתאמר אחד בשני. זה מאוד חשוב.
היי, תובנות חכמות וטובות, וזה מגובה ממדע. דוקטור ליאת יקיר, ביולוגית, מרצה וחוקרת הביולוגיה של הרגשות. למדנו הרבה גם על נורו ניהול וניהול אמפתי. תודה רבה על השיחה.
תודה רבה, שבת שלום.
אז צמיחה כלכלית, עתיד כלכלי למדינה, להייטק כולם מדברים, אבל עתיד למדינה וצמיחה זה גם העסקים קטנים ובינוניים, עצמאים, וכמובן התעשייה, התעשייה המסורתית, עד כמה היא חשובה לנו ועד כמה צריך לעודד אותה, אנחנו נדבר עם צורי דבוש, יושב ראש הבעלים של חברת כליל.
שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני מנסה לנחש אם יש
מישהו... שומע הד.
אתה שומע הד, אנחנו שומעים אותך מצוין.
מעולה.
קודם כל, יש מישהו שבארץ לא מכיר את חברת כליל, או בוא נגיד במילים עדינות, מתוך כמה בתים בישראל המוצרים של כליל נמצאים להערכתך?
תשמע, זה כמעט בכל בית יש מוצרים של כליל, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי להביא מוצר איכותי ולהביא למודעות הציבור. אתה יודע, אני מאמין שאנחנו בעידן שלא רק אתה עושה, אתה צריך גם שידעו שאתה עושה.
נכון.
זה מה שאנחנו עושים. ומביאים את זה למודעות, וזה בא לידי ביטוי.
ההגדרה הזאת של תעשייה מסורתית היא מעצבנת? כי אני מניח, אתה גם באת...
כן, היא מעצבנת. היא מעצבנת הרבה אנשים. אנחנו קוראים לזה תעשייה יצרנית.
אוקיי.
כי באמת זה מה שהיא עושה. היא מייצרת. היא כבר מזמן לא מסורתית.
כן.
מלאה בטכנולוגיות והייטק ומה שאתה רוצה.
אז זה בעצם לייצר מוצרים לעומת לייצר שירותים, שזה חלק גדול מתעשיית ההייטק בסך הכל, שבאת ממנה, אתה בשר מבשרה, אפשר להגיד, נכון?
נכון. אני, דרך אגב, אני עשיתי אקזיט בהייטק, ורכשתי את כליל ב-2001.
כן, כשלא היו הרבה קופצים אז, זיהית כנראה משהו יפה מאוד, כי אני זוכר, זו הייתה חברה שהייתה קצת בקשיים בתחילת הדרך.
נכון, נכון, נכון. היא הייתה בקשיים, ובעזרת הרבה מאמץ של העובדים ושל המנהלים, וחשיבה נכונה, הצלחנו להפוך את הקערה על פיה. וכמו שעשינו את המהפך בכליל, אני חושב שאפשר לעשות גם מהפך בתעשייה היצרנית בישראל. לצערי, התעשייה בישראל לא נהנית ממוניטין גבוה.
על זה רציתי לדבר, כן, זהו. למה זה נתפס? למה זה, קוראים לזה לואו-טק לפעמים וזה מעליב?
כן, נכון. למה? כי לא עושים את זה נכון. תשמע, שיווק זה מקצוע. צריך לדעת לעשות את זה, צריך לדעת להבליט את היתרונות של התעשייה, להבליט את הערכים המוספים לכלכלה, ודברים שלא מדברים עליהם, וצריך להבליט אותם. תשמע, אני עשיתי חשבון, מדברים על בירוקרטיה שהיא מאוד מאוד בעייתית במדינת ישראל. היום לאשר מפעל ובין לקבל היתר זה בין שנתיים לשלוש שנים.
וואו.
שנגיד בארצות הברית זה 60 יום. זאת אומרת, אנחנו סופרים את זה בשנים והם סופרים את זה בימים. תבין את ההבדל.
כן.
יש מקומות שזה אפילו יותר קצר בעולם.
אז קודם כל, התעשיין בישראל, לעומת המקביל שלו בארצות הברית, מתמודד עם אתגרים, נתחיל עם אתגרים ביטחוניים ישירים, שזה אומר, המפעל, יש לכם מפעל גדול בקרמיאל, אם אני זוכר. אז אתה חשוף לטילים כשיש פה אירוע ביטחוני ומעלה, ויש לך עובדים שיוצאים למילואים, ויכול להיות שיש עובדים מהמגזר הערבי שמסתגרים בבתים. כלומר, תעשיין בישראל בהגדרה מתמודד עם משהו אחר לגמרי.
תעשיין ישראלי מתמודד עם קשיים בלתי אפשריים. יש קשיים, אבל שהם, מה שנקרא, נגזר עלינו, מצב ביטחוני. לא מה שאנחנו יכולים לשנות בצורה מודעת.
נכון.
אבל למשל, בירוקרטיה, זה משהו שאפשר לשנות. זה לא אסון טבע. זה מעשה ידי אדם. ואפשר לשנות את זה, רק צריך רצון לשנות, ואפשר לשנות, כי בעולם עושים את זה. זאת אומרת, אני לא חושב שמפעל בעולם הוא פחות בטוח, או חוסכים לו ברמת... דרך אגב, צריך להפריד בין רגולציה לבין בירוקרטיה. רגולציה זה בעצם כללים כדי לעשות את הדברים נכון, כדי לעשות את הדברים בטוח.
כן.
ובירוקרטיה זה איך אתה מבקש את זה מהיזם או מהמפעל לעשות את זה. ואם אתה מבקש משהו, מבקשים לך משהו, ואתה עושה את זה, ואחרי זה באים אליך, ואומר לך, לא, לא בדיוק ככה, זה אחרת. ובצפון הרגולציה, הרגולציה פה במקרה הזה היא שונה מהדרום, ולפעמים פקיד יש לו רעיונות איך לעשות את זה יותר טוב, הוא משנה. והיזם לא יודע את זה. זאת אומרת, יש פה המון המון דברים של חוסר אחידות, של חוסר מהירות. אפשר לעשות צ'קליסט ליזם, ואני לא תשמע, אתה עושה א', ב', ג', ד', יש לך את זה, יש לך היתר. לא צריך לעשות בירוקרטיה מסובכת. סך הכל האינטרס של היזם או של בעל מפעל, לעשות מפעל בטוח וגם אינטרס שלו, הוא לא רוצה לעשות דברים שהם בניגוד לחוק.
אני מנחש שרשות מקומית, שגם אצלה חלק מהבירוקרטיה, היא רוצה בסוף את העסקים, לעודד עסקים לבוא אליה, מפעלים, תעשייה יצירתית, יצרנית. זה משהו ששם זה עובד יותר טוב מאשר כל מה שתלוי במדינה מבחינה בירוקרטיה, או שגם שם יש בעיות?
מה, זה תלוי ברשות. אני חושב שהרשויות מאוד מנסות לעזור, אבל יש דברים שזה לא תלוי בה.
כן.
למשל, נגיד בקרמיאל, יש בן אדם מיוחד, שתפקידו ללוות אותך שלב אחרי שלב ולעזור לך לעבור את הרגולציה כמו שצריך, שזה רעיון מצוין, אבל העיכוב זה לאו דווקא בגלל הרשויות, זה בגלל כל מיני תקנות שיוצאות כל פעם מחדש, כל פעם אתה צריך לעקוב אחריהם, וזה דבר מאוד מסובך. אני התחלתי להגיד שעשיתי ניתוח כלכלי ככה, אתה יודע, בחשבון פשוט, על כל יום בירוקרטיה, המדינה מפסידה, על כל חודש בירוקרטיה, המדינה מפסידה 1.5 מיליון שקל למפעל.
כן.
של מהעובדים. זה המון כסף, תכפיל את זה במספר המפעלים, אז אתה מגיע למספרים אסטרונומיים. לא מזמן שמענו על עסקת הגז, אז עסקת הגז מביאה כסף, והבירוקרטיה אוכלת את הכסף.
קראתי שאתה מועמד לנשיאות התאחדות התעשיינים, כשקראתי את הידיעה, אמרתי מה הוא צריך את זה על הראש, והשאלה השנייה, עד כמה זה חשוב שיש התאחדות, שזה גוף שמשהו, הוא אמור באמת לדחוף לדברים האלה שאתה אומר צריך לשנות וצריך לתקן?
תשמע, בשאלה טובה, הרבה שואלים אותי מה אתה צריך את זה, אני לא צריך את זה, באופן אישי אני לא צריך את זה, וזה בדיוק העוצמה שאני מגיע איתה לתפקיד. אני רוצה לפעול למען התעשייה בישראל, לפעול למען מדינת ישראל. אני חושב שזה כוח שהוא לא מקבל את החשיבות שמגיעה לו, ולכן אני חושב שמישהו שבא ושעשה שינוי במפעל כמו כליל, ומביא יכולת להביא למודעות של מדינת, של תושבי מדינת ישראל את מה זה חלון ולמה חלון חשוב, אפשר לעשות את זה גם בתעשייה, זה אותו דבר. הרבה אנשים נמצאים בייאוש, חושבים שאין מה לעשות, אבל אני חושב שאפשר לעשות, וצריך לעשות, וזה אפשרי.
וצורי דבוש, צריך לעודד גם כחול לבן, כמו שהתשדירים שגדלנו עליהם פעם? יש איזה משהו, הרי זה חלק מהרגש הלאומי שלנו, זה חלק מהציונות, אתה יודע, לגעת במשהו שיוצר פה, זה עוד רלוונטי בימים אלה לפנות לאנשים ולהגיד לו, תקנו כחול לבן, או לפחות תשתדלו לקנות כחול לבן?
קודם כל, חשוב לקנות כחול לבן. זה כמו להשתמש ב במשאבים שלך בבית. אם יש לך גינה ואתה מגדל ירקות, אז זה לא הגיוני שאתה תקנה ירקות בחוץ כשיש לך גינה שאתה יכול לקטוף ממנה מהבית, או דברים אחרים שאתה יודע לעשות בעצמך.
כן.
זה לא הגיוני לקנות את זה בחוץ. טוב, המדינה. ברגע שיש מוצר ישראלי, גם אם הוא עולה טיפה יותר יקר, אז שווה לקנות את המוצר הישראלי. עכשיו, אני לא מאמין שצריך לקנות מוצר בגלל שהוא ישראלי. אני מאמין שצריך לקנות מוצר ישראלי, כי הוא יותר טוב, כי הוא יותר מתאים למדינה שלנו, לסביבה שלנו. ויש לא מעט מוצרים מדהימים במדינת ישראל, שנאבקים מול תחרות לא הוגנת, שמורידים מע"מ של $150 עד $150, ובעצם לתת הטבה ליצרנים בחו"ל, או לתת הטבה לעסקים בחו"ל.
כן, זה קצת לא נתפס. זה חלק ממה שתרצה לעשות.
זה לא הגיוני, אתה רוצה לתת הטבה, אני הייתי אומר לשר האוצר, אם אתה רוצה לתת את ההטבה הזאת של המס, תגיד לכל אחד שקנה בישראל מוצר, נקבל את המע"מ בחזרה. תאמין לי, קודם כל הכסף הזה היה מגיע ללקוח, בסופי, וב' זה היה מעודד רכישה של מוצרים ישראלים, שהם לא פחות טובים. במקרה של היבוא, זה הרבה פעמים יבואנים ישראלים סובלים מזה. הם מביאים את המוצר, מביאים אותו עד לפה, ופתאום מישהו יכול להביא את אותו מוצר ללא מע"מ. זה ממש לא הוגן הדבר הזה.
כן, זה הרבה הרבה יותר מכלכלת הבחירות שראינו ב-81 עם השר הרידור, שאז לפחות זה היה עקבי לכולם, אותן הפחתות מכסים בדברים כאלה. פה זה פשוט אפליה. אני לא מכיר הרבה מדינות שמפלות תעשייה מקומית לעומת תעשייה זרה.
זה ספורט ישראלי, זה אוטואימוניות ישראלית. אנחנו עסקנו מאוד, פה... מאוד נהנים לתקוף את עצמנו, כאילו, זה מאוד מאוד מוזר.
שש שנים עסקנו פה בתוכנית בביטול הפטור על $75, כי הוא נראה לנו לא הגיוני, והנה, זה רק הוכפל. אני חשבתי שפשוט לא רוצים לגעת בזה, כי זה כאב ראש, ומי רוצה להתעסק עם אנשים שרגילים להזמין חבילות ב-$75, אבל הנה, מראה כמה לא נכון. רציתי לשאול לך קצת על הצפון, קריית שמונה עכשיו בכותרות, גם שם יש תעשייה. עד כמה מקומות כאלה צריכים עזרה של המדינה?
צריכים מאוד עזרה, אבל צריך לחשוב מחוץ לקופסה. אני אתמול קיבלתי רעיון, לדעתי, מדהים. אמרו, למה לא נעשה רילוקיישן לחיילים ומילואימניקים ששירתו בצבא, שיש להם את החברותה, אבל רילוקיישן לא לחול, אלא רילוקיישן לצפון. ולחבר לזה קיבוצים, ולחבר לזה רשויות, ש... יממנו חלק מהשכר דירה, יעשו להם חיי חברה, ולעשות פה יצירה של עשייה מאנשים שבאו מהנתינה, שבאו מהקרבה, להעביר אותם לצפון כיחידות, אפילו כיחידות שלמות או אורגניות, ופשוט לייצר פה עסקים, לתמוך בעסקים קיימים. אחד הדברים שלדעתי הם לא נכונים, זה להתחיל לפתוח דברים חדשים בשלב הראשון. לפתוח דבר חדש זה לוקח זמן. בוא תתחיל, קודם כל תתמוך בקיים, תתמוך במה שמייצר ערך כבר, זה מדחיפה. ואפשר, היום יש פילנטרופיה שמוכנה לשים כסף, יש את מדינת ישראל, יש כמה תוכניות שמוכנות לשים כסף. צריך רעיונות יצירתיים. זה למשל רעיון אחד, אבל יש עוד הרבה.
שמחנו לדבר צורי דבוש, יושב ראש חברת כליל. תודה רבה על השיחה, תודה על הדאגה לתעשייה. זה שלנו, זו הציונות. תודה רבה רבה.
משפט אחד אחרון.
בבקשה.
התעשיינים הם הציונים החדשים. הם נאבקים בקשיים ואתגרים חסרי תקדים. כל מה שאנחנו קוראים בעיתון, עולה הדולר, יורד הדולר, אין עובדים, יש עובדים, מילואים ניקים, מפונים, הכל נופל בסוף על התעשיינים.
לגמרי, לגמרי. תודה רבה רבה.
תודה
שם.
לך, ביי ביי, תודה
לך, זהו, התוכנית ה-300 שלנו הגיעה לסיומה. אנחנו נזכיר שאחרינו הנבחרים עם מנכ״ל ומייסד חברת MyWave, דוקטור ירון זיידמן, ושידור חוזר של הרעיון עם סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל. תודה רבה לשובל הלל, טכנאי שידור, על ההפקה פה איתנו אמילי חביב, עמל וטרח על ההפקה כל השבוע עידן ריבר, המוזיקה ששמעתם בעריכת יאל דסקל, ביום הולדתו של בטהובן, אני אורם מוקדי נפרד מכם עם יצירה מודרנית לחמישית של בטהובן, שיהיה סופה שרגו.